אני אתחיל ואומר מה שאני חושבת שכל אחד פה יודע, וזה שמגילת איכה היא לא מגילה של נחמה. לחפש פה מסרים מנחמים זה לא בדיוק המציאות, זה לא בדיוק אפשר להגיד המטרה, זה לא היעד של המגילה. המגילה כאן באמת היא מגילה שקועה בהווה, הווה מאוד מאוד כואב, מלא צער, מלא באמת מצוקה מאוד גדולה, ולכן לחפש פה נחמה זה ממש חיפוש שצריך לעשות את זה בעיון, אבל גם לדעת שזאת לא המטרה של המגילה. המגילה פורסת בפנינו את החוויה של עם ישראל לאחר החורבן. ואם אנחנו מחפשים נחמה, ראוי לציין ממש בהתחלה, שהמילה נחמה מופיעה 6 פעמים במגילה, 5 פעמים בפרק הראשון, כשבעצם נאמר שם, אין לה מנחם, אין מנחם לה, כי רחק ממני מנחם, אין מנחם לה, אין מנחם לי. זאת ההופעה של המילה נחמה בהופעותיה בפרק הראשון, כשבפרק השני גם יש לו פעם אחת את המילה נחמה, והיא מנוסחת שם כשאלה רטורית, מה אשווה לך ואנחמך? כלומר, אם התשובה לשאלה הזאת היא אין מה לנחם אותך, אז בעצם יש פה באמת שימוש לא כל כך מועיל, לפחות למטרות שלי, במילה נחמה בתוך המגילה. המגילה עצמה היא באמת מציגה בפנינו מצב עגום, יש לנו דימוי שמהדהד בתוך המגילה, שזה הדימוי של הים, כשהבעל המגילה, כשירמיהו, מתאר את שברה של ירושלים, כי גדול קיים שברך מי ירפא לך. זה דימוי שמהדהד. הצער, הכאב, המשבר, הוא גדול קיים, אי אפשר לשים עוגן שם, אי אפשר לחצות את הים, אי אפשר באמת להגיע לעומק של הים. זה המצב, זה המצב שאיכה בעצם מספקת לנו, ולכן אני חושבת ששוב, יש לנו קצת בעיה כשאנחנו הולכים לחפש נחמה. עוד סיבה שיש לנו בעיה זה שבאמת בתוך המגילה לא רק שאין נחמה, אבל אין באמת תחושה של עתיד. יש בעיה עם המחר של המגילה. תחשבו למשל על הפסוק בפרק א', כשירושלים מתארת נתנני אדוני בידי לא אוכל קום. לא אוכל קום. האם יהיה מחר לעם ישראל? זה לא ברור בתוך המגילה. עוד אנחנו נדבר על זה קצת, אבל זה שיש פה תיאור של בידי לא אוכל קום, התיאור הזה כרוך בשאלה, האם אוכל לקום? שוב, ואני חושבת שגם פה צריך לציין שני דברים שבעצם מלווים את עם ישראל בתקופה הזאת, בתקופה הקשה של החורבן. אחד, זאת העובדה שממלכת ישראל לא שבה. היא לא חזרה, אפשר להגיד, בהמונה. כלומר, הממלכה הזאת לא חזרה ולא השתקמה ולא הקימה מחדש את העיר שומרון, ולכן אין באמת תקדים לעתיד של ממלכת יהודה לאחר החורבן. יש גם להזכיר מה שידוע לנו מקינות על חורבן של עיר ממזרח הקדום. יש לנו סוג ספרותי מהספרות של מזרח הקדום, שזה בעצם קינות על חורבן עיר. קיימת קינה על חורבן העיר אור, שזה בעצם אור כסדים, ושם כתוב, שם נאמר, בעצם בסגנון של אי אפשר להפוך את הגזרה, ניתנה לאור ממלכה, אבל לא ממלכת עולמים, צאו מן העיר, אל תתאבלו, המשיכו הלאה, משהו בסגנון הזה. כלומר, אחרי שעיר נחרבה, אז אין באמת סיכוי לחזור אליה. צריך ללכת הלאה. יש פה, אני חושבת, חלק מהתחושה שמלווה אותנו במגילת איכה של נתנני השם בידי לא אוכל קום. ולכן אני מציגה בפניכם את הבעיה של לחפש נחמה בתוך מגילת איכה, שהיא מגילה שאין בה נחמה ואין בה באמת הרבה מאוד תקווה לעתיד. יש גם בעיה נוספת בחיפוש לנחמה במגילה הזאת, והיא אולי הבעיה הגדולה ביותר שאנחנו נתקלים בה כשאנחנו לומדים, כשאנחנו קוראים את מגילת איכה, והיא הבעיה של מערכת היחסים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. כשאנחנו מסתכלים בתוך המגילה על המערכת יחסים, על ההצגה של הקדוש ברוך הוא במגילה, אנחנו רואים שיש פה בעיה, יש פה שאלה. במקרה הטוב אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא מסתיר את פניו, שהקדוש ברוך הוא לא נוכח. במקרה הרע, הקדוש ברוך הוא מתואר כאויב של ירושלים. היה השם כאויב, בילה ישראל, ניצב ימינו כצר. יש גם מקרים שהקדוש ברוך הוא פני השם חלקם לא יוסיף להביטם. כלומר, או שהקדוש ברוך הוא לא מסתכל, לא נוכח. תחשבו למשל על הדימוי של העיר כאלמנה בתחילת המגילה, נכון? העיר הבת ים הייתה כאלמנה, ורש"י אומנם מתמקד בכף הדמיון, נכון? אבל אנחנו שומעים את הדימוי הזה, העיר הזאת אלמנה. איפה הקדוש ברוך הוא? ואם אנחנו מסיימים את המגילה עם רצון אולי להגיע להשיבנו השם אליך ונשוב על חדי שמנו כקדם, שזה בעצם הרצון שלנו להגיע לשם, ואולי קצת לשמוע דברי עידוד מעת הקדוש ברוך הוא, במקום זה אנחנו ממשיכים לקראת הפסוק האחרון, כי אם מאוס מאסתנו קצפת עלינו עד מאוד. כלומר, פנייה על השם אומנם, אבל לא הרבה מאוד נחמה, עידוד, תקווה לעתיד. אז איפה בעצם הנחמה שאני מחפשת בתוך המגילה? אני חושבת שדבר ראשון, אני רוצה להגיד שמאוד מאוד חשוב בעיניי לציין מראש שעל אף אולי התחושה של איכה שלא אוכל קום, אנחנו בתור לומדי תנ"ך ובתור אנשי 2018 יודעים שהתפיסה הזאת לא נכונה. נכון? איכה, מגילת איכה היא לא סוף הדרך, היא לא סוף הסיפור, היא אפילו לא סוף הסיפור התנ"כי, נכון? זה ממש, מהזווית שלנו זה ברור, אבל זה ממש לא מובן מאליו. הנה, נחרבה ירושלים, מלכות בית דוד קורסת, הם נגלים, הם יוצאים לגלות, ומי יודע מה יהיה העתיד. אבל אנחנו יודעים שהעתיד מגיע, ואפילו בתוך התנ"ך. ומה שאני רוצה לחפש עכשיו, זה אולי הכוח של ההשתקמות הזאת, ואולי גם המשאבים להשתקם, שאני חושבת שהם תמונים בתוך המגילה עצמה, וזאת המטרה שלי היום. אני רוצה לחפש את הנחמה עמוק מאוד בתוך המגילה. כשאנחנו מחפשים משהו עמוק מאוד, אז אנחנו תמיד מחפשים את זה בשפה, בלשון של המגילה. אנחנו נחפש בתוך השפה של המגילה את המסרים של נחמה. עכשיו אני רוצה להציע שאנחנו מוצאים את המסרים האלו בשלושה כיוונים. אנחנו מוצאים את המסרים האלו כשהמגילה רומזת לנו שצריך להסתכל בעבר. אנחנו מחפשים את המסרים האלו כשהמגילה רומזת לנו שצריך להסתכל בעתיד. אלו שני דברים שאני חושבת שלא צריכים להפתיע אותנו, נכון? מכיוון שאנחנו בתור עם ישראל יודעים שאנחנו לא חיים רק בהווה. אנחנו חיים גם בעבר, ואנחנו גם חיים בתקווה לעתיד. כלומר, ההווה שלנו תמיד כרוך גם בהסתכלות אחורה וגם בהסתכלות קדימה, ואני מניחה שזה ברור לכל אחד מאיתנו למה זה מועיל בתקופה של מגילת איכה. כי ההווה בלתי נסבל. ההווה נמצא במקום עגום, במקום מלא כאב וצער, ולכן זה מאוד מועיל לנו לשמור על הזיכרונות של העבר בשביל לאגור כוח ולהסתכל על העתיד בשביל גם לאגור כוח ותקווה. וזה אולי מה שבא לידי ביטוי בפסוק הכי, אפשר להגיד, אופטימי, הכי מעודד במגילה, שזאת הפסוק לפני הפסוק האחרון, השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם, שזה בעצם העבר, חדש ימינו כקדם, והעתיד, השיבנו השם אליך ונשובה. מה שאולי הכי מפתיע, ואני גם רוצה להגיע לזה, זה שאני חושבת שהמגילה, ככל שהיא כן מפנה אותנו לעבר ומפנה אותנו לעתיד, זה לא העיקר, כפי שאמרתי בהתחלה. העיקר של מגילת איכה זה מה שקורה בהווה, זה מה שקורה עכשיו, ואפילו שם אני חושבת שניתן למצוא מסרים של עידוד, מסרים שמנחמים, מסרים שנותנים כוח לשרוד. אז גם את זה אנחנו נחפש. אולי בעצם נתחיל אבל עם העבר. יש פה בעצם שני דברים שאני רוצה שנראה פה לגבי השימוש של המגילה או ההפניה של המגילה לאירועים בעבר. דבר ראשון, יש לראות שהמילה זכור, שהמילה זכר היא מילה חשובה במגילה. אומנם היא לא מופיעה הרבה, אבל היא מופיעה 7 פעמים במגילה, ואנחנו יודעים שמילה שמופיעה 7 פעמים זאת מילה מנחה, כשהיא מופיעה בכמה הקשרים שונים, לפעמים מופנה אל השם, זכור השם מהיילה, אבל גם לפעמים לתאר את ירושלים זוכרת את הדברים היפים מהעבר. זכרה ירושלים ימי עוניה ומרודיה, כל מחמודיה אשר היו לה מימי קדם, שזה פרק א', פסוק ז', נכון? ששם אנחנו שומעים את ירושלים זוכרת. אגב, התופעה הזאת היא מופיעה לא רק בהקשרים כשיש את המילה זכר, אבל יש לנו כמה מקומות בתוך מגילת איכה, איפה שאנחנו רואים שהמגילה משווה בין העבר לבין ההווה, נכון? כולל הפסוק הראשון, איכה ישבה ודד, העיר רבתי עם, רבתי וגויים, שרתי ומדינות, הייתה למס. כלומר, זה שאנחנו יכולים להשוות בין ההווה העגום לבין העבר הנפלא, ואנחנו רואים את זה גם כמה פעמים בפרק ד', האוכלים למעדנים, נשם ובחוצות, האמונים עלי תולה, חיבקו השפטות, נכון? כמה פעמים יש לנו את השוות הללו? עכשיו, זה שאנחנו זוכרים את העבר, זה כבר אומר לנו שיש שם אחיזה. עכשיו, זה לא המשמעות שאפשר לקרוא לה פשוטו של מקרא. הרעיון של המגילה זה בעצם להפנות את תשומת ליבנו לנפילה החדה. פעם היה לנו את זה, והיום תראו איפה אנחנו. אנחנו במקום מאוד מאוד שפל, אבל זה נותן לנו קצת אחיזה בעבר. בעיניי מה שיותר חשוב בהסתכלות לעבר, זה לא הפסוקים הללו, אלא ההסתכלות בעבר שנותן לנו את האפשרות להרהר במעשי ידינו. עכשיו, הדבר הזה, אני חושבת, זכור, תזכור, ותשוח עליי נפשי, שזה פסוק מאוד מאוד קשה לפרש, אבל אני כרגע אפרש את זה, כשזוכרים עמוק, מגיעים לאיזשהו מצב של חרטה. אתה שוח עליי נפשי. והדבר הזה מתבטא בצורה מאוד מאוד סמויה לאורך המגילה, בעיניי יש פה ניסיון לענות על הבעיה של המערכת היחסים בין העם לבין הקדוש ברוך הוא בעקבות החורבן. מכיוון שלאורך מגילת איכה, מגילת איכה מחזירה אותנו לשפה של הנביאים. הנביאים שבאו, השכימו בוקר וערב, באו והזהירו אותנו שוב ושוב, אם לא תחזרו בתשובה, כך וכך יקרה לכם. הלשון של הנביאים האלו בעצם נארג לאורך כל מגילת איכה. עכשיו, יש כל כך הרבה מקרים שאני לא אספיק להביא את כל הדוגמאות. אני הבאתי פה שתי דוגמאות בטבלאות כאן בעמוד הראשון, רק בשביל בעצם להמחיש את הרעיון, מכיוון שבאמת אין לי מספיק זמן לעשות את הכל, אבל אני כן רוצה שנסתכל, נעיין פה בטבלה השנייה, ביחזקאל פרק ז' לעומת מגילת איכה. אני בחרתי ספציפית את הדוגמה הזאת לכמה סיבות. סיבה אחת, מכיוון שיש פה כמובן הרבה מאוד השוואות, הרבה מאוד הקבלות בין הפרק הזה של תוכחה בספר יחזקאל לבין מגילת איכה, זה אחד הפרקים הקשים ביותר, אם לא הפרק הקשה ביותר בספר יחזקאל, וגם בחרתי להתמקד בלשון של ספר יחזקאל ולא ספר ירמיהו, כי ידעתי שאם אני אתמקד בספר ירמיהו, אתם תגידו, טוב, אבל ירמיהו כתב גם את מגילת איכה וגם את ספרו, זה לא פלא שיש פה הקבלות. אז בואו אנחנו נעיין קצת ביחזקאל פרק ז' ונשמע את ההדים של מגילת איכה. הבאתי את זה בטבלה כך שתוכלו לראות את זה בצורה מהירה. טוב, ואתה בן אדם, כה אמר אדוני אלוהים לאדמת ישראל, קץ בה הקץ על ארבע כנפות הארץ. עכשיו זה בעצם הפזמון שאנחנו שומעים שוב ושוב בפרק הזה, קץ בה בה הקץ. תסתכלו בצד שמאל, באיכה פרק ד' למטה, קרב קיצנו, מלאו ימינו, קיבה קיצנו. זה מזכיר את יחזקאל פרק ז'. בואו נחזור ליחזקאל פרק ז', פסוק ג'. אתה, הקץ עלייך, ושלחתי אפי בך, ושפטתיך כדרכייך, ונתתי אלייך את כל תאוותייך, ולא תחוס עיני עלייך, ולא אחמול. לא חמל השם, זה ביטוי שמופיע כמה וכמה פעמים במגילת איכה. אבל מה לעשות? יחזקאל כבר אמר לנו שזה מה שיקרה אם אנחנו לא נחזור בתשובה. שימו לב, פסוק ו' ביחזקאל, קץ בה, בא הקץ, הקיץ אלייך, הנה בא, אתה מקרוב אשפוך חמתי עלייך. תראו שאשפוך חמתי זה גם לשון של איכה. וחיליתי אפי בך, החרב בחוץ והדבר והרעב מבית, אשר בשדה בחרב ימות ואשר בעיר רעב ודבר יאכלנו. שזה כמובן מזכיר לנו את איכה פרק א', מחוץ שקלה חרב, בבית כמוות. לא הבאתי את זה בטבלה פה, כי הבאתי את זה בטבלה הקודמת, בטבלה של ירמיהו. בסדר? אבל אילו פה בעצם הדברים שאנחנו שומעים, תסתכלו ביחזקאל פרק ז' פסוק כף, אנחנו שומעים הדים כאן לאורך כל הפרק הזה של איכה. תסתכלו בפסוק כף, וצבי עדיון לגאון סמאו, וצלמי תואבותם שקוציהם אסובו, על כן נתתיב להם לנידה. חטא חטאה ירושלים, על כן לנידה הייתה. וכולי וכולי וכולי. כלומר, אני לא רוצה, אני הבאתי את זה בכוונה בטבלה, כדי שאתם תוכלו גם לעיין בדברים, ניסיתי רק להנחיש את הדבר על ידי קריאה הצרה של המקבילות הללו, אבל בעצם הדבר הזה, אין לדבר הזה סוף. כשאנחנו לומדים את מגילת איכה לאורך כל הדרך, אנחנו שומעים נבואות של תוכחה, אנחנו שומעים את הנביאים שמוכיחים, מזהירים, מתחננים מאיתנו לחזור בתשובה, ולכן זה משנה לגמרי את התפיסה של מערכת היחסים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא לאחר החורבן. הרי הדבר הזה הוא לא בדיוק מסר מנחם, אבל הוא כן שם את החורבן בתוך הקשר של מערכת יחסים מתמשכת. כלומר, החורבן הזה זה לא נטישת השם את עמו. החורבן הזה זה הביצוע של הברית. זה הביצוע של כל התוכחות של הקדוש ברוך הוא לאורך השנים בעקבות הקריאה הזאת. חז"ל יכולים להגיד באיכה רבה, בפתיחתא, כבדלת, כפי שהם אומרים, שהקדוש ברוך הוא פונה אל עם ישראל לאחר החורבן בבכי ובאבל, והוא אומר להם, בניי, היכן אתם? התראיתי בכם ואתם לא חזרתם בתשובה. מה עשה לכם? כלומר, יש פה צער של הקדוש ברוך הוא. החורבן הזה, פירוש הדבר, לא סוף הדרך במערכת יחסים בין הקדוש ברוך הוא לבין העם, אלא זה חלק מהסיפור. זה אנחנו רואים. אני חושבת שיש פה מסר תמון מאוד עמוק, והוא מסר מאוד מאוד חשוב. עכשיו, יחד עם המסר הזה, יש משהו שהוא בעצם מקביל, שהוא אותו רעיון, אבל אולי אפילו קצת יותר חזק, וזה שמעבר ללשון של הנביאים המוכחים, שאנחנו שומעים לאורך המגילה, אנחנו גם שומעים הדים של התוכחה בדברים פרק כ"ח. תסתכלו כאן בעמוד השני, שפה אני חושבת שאני לא כל כך אוהבת את הכותרת תוכחה כדי לתאר את דברים פרק כ"ח, מכיוון שאנחנו יודעים שזאת לא רק תוכחה, נכון? זאת ברית. יש פה בתחילת הפרק את כל הברכות שהקדוש ברוך הוא יביא על עם ישראל, אם עם ישראל יעשה את הישר ואת הטוב וילך בדרכי השם וכולי, ובהמשך הפרק את כל העונשים, את כל הקללות, את כל הרע שהקדוש ברוך הוא מתכוון להביא על עם ישראל במקרה שהעם ישראל חוטא. ושימו לב עד כמה שאנחנו שומעים הדים של העונשים הללו. הבאתי לכם פה בטבלה, שוב, אין באמת צורך לקרוא את כל הטבלה, אבל תסתכלו למשל במשפצת הראשונה, יש פה מערכת של עונשים אשר לא תוכל להירפא. כבר אמרנו, כי גדול קיים שברך, מי ירפא לך? עכשיו, בנוסף, תסתכלו למשל, נעשו פה כמה משפצות, תסתכלו במשפצת השלישית, בנים ובנות תוליד ולא יהיו לך, כי ילכו בשבי. עכשיו תסתכלו בצד השני, עולליה הלכו שבי לפני צער. תסתכלו בעוד שתי משפצות כאן, במשפצת החמישית, הוא יהיה לראש ואתה תהיה לזנב. מדובר על האויב. שימו לב מה קורה באיכה, פרק א', פסוקי, היו צריה לראש. כלומר, יש לנו כאן במגילת איכה לא רק את המימוש של התוכחות של הנביאים, אבל גם ביצוע של הברית. הברית שהקדוש ברוך הוא קראת עם עם ישראל, שעם ישראל בעצם נכנס וקיבל לברית הזאת וקיבל על עצמו את התנאים של הברית במודעות מלאה, ושימו לב, עם ישראל חילל את הברית, ולכן מגילת איכה. אבל פה אני חושבת שיש נחמה מאוד חד משמעית, מכיוון שאני כבר אמרתי, אי אפשר לקרוא לפרק בדברים כ"ח תוכחה, או כללות או עונשים. זאת זה פרק שמכיל ברית, זאת ברית, והברית הזאת אומרת לנו כמה דברים. דבר ראשון, כל דבר שקורה פה במגילת איכה היא חלק ממערכת היחסים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. זה לא סוף הדרך, ולא רק זה, אלא שאנחנו יודעים שיש פתרון, ואנחנו אפילו יודעים מהו הפתרון. מי שקורא את החלק הראשון של דברים כ"ח יודע היטב כיצד לשקם את העם, כיצד לשקם את המערכת היחסים הפגומה בין הקדוש ברוך הוא לבין עמו, ויש לו מנוס, יש לו דרך ויש לו עתיד. הדבר הזה, שוב, אני חושבת שיש רמז לרעיון הזה במגילת איכה, על אף ששוב אני מודעת שמגילת איכה לא מאוד מפתחת את המסרים האלו, היא רק רומזת לדברים האלו, אבל יש פסוק אחד באיכה, פרק ד', פסוק כ"ב, שזה ממש לקראת הסוף של המגילה, זה הסוף של פרק ד', כשהמגילה אומרת, תם אבונך בציון, לא יוסיף להגלותך. כלומר, יש עתיד, יש פתרון. אחרי שעם ישראל מפסיק לחטוא, אז הוא יחזור מן הגלות. ואני חושבת שהרעיון המאוד מתומצת הזה כאן, בסוף פרק ד', בא לידי ביטוי בשימוש מאוד מאוד רחב של דברי הנביאים הקודמים, המוכחים, וגם דברי הברית. אני אסיים את הרעיון הזה ואומר רק שלדעתי זה הרעיון של רבי עקיבא, נכון? זאת בעצם הנחמה של רבי עקיבא בסוף מסכת מכות, כשכל חבריו בוכים כשרואים את הר הבית ששמם ושואלים הלכו בו, ורבי עקיבא צוחק והוא מסביר, באותה מידה שאני רואה פה את המימוש של נבואות הפורענות, אני יודע ואני רואה כבר את המימוש של נבואות הנחמה. וכאן אני חושבת שההבנה הזאת היא הבנה שנובעת מהלשון של המגילה, מעיון עמוק בלשון של המגילה. טוב, אני עכשיו רוצה לפנות את תשומת ליבנו להפניה של המגילה כלפי העתיד, כלפי העתיד. עכשיו, זה אולי קצת יותר מעניין, מכיוון שאני רוצה לטעון שמגילת איכה מתכתבת לא רק עם נבואות פורענות, אבל גם עם נבואות נחמה. עכשיו, כרגע אני לא הולכת להסביר מי כתב מה קודם. הרעיון הוא שאנחנו אמורים לקרוא את כל התנ"ך כספר אחד, פחות או יותר. כלומר, כל מי שבא לימי העיון יודע שאנחנו לא פותחים את מגילת איכה ללא לפתוח את ירמיהו ואת ישעיהו ואת תהילים ואת כל הספרים בתוך התנ"ך. ולכן מאוד חשוב לי לשים לב לדרך שבה מגילת איכה מתכתבת עם נבואות נחמה. עכשיו, לפני שנגיע לזה, אני רוצה להקדים ולומר שמגילת איכה לא מסתכלת יותר מדי בעתיד. לא יותר מדי, לסיבות שאני כבר ציינתי קודם. היא לא בטוחה, אני חושבת, שיש לה באמת עתיד. יש בעצם שתי בקשות שירושלים או המגילה עצמה מפנה כלפי שמיה לאורך המגילה. אחד היא בקשה מאת השם, ראה השם והביטה. תסתכל עליי. שזה מורה על מצב מאוד שפל, נכון? מצב שהקדוש ברוך הוא לא מסתכל. מצב של הסתר פנים. מצב שבעצם, שוב אני אומרת, לא ברור אם יש עדיין תקשורת פתוחה בין העם לבין הקדוש ברוך הוא. יש עוד בקשה, והיא נקמה על האויבים, שגם זאת בקשה. וחוץ מזה, בעצם יש לנו את השיבנו השם אליך ונשוב אחדי שמינו כקדם,
שזאת בעצם הבקשה, אפשר להגיד, הכי נועזת, הכי אופטימית שיש לנו במגילת איכה. אמנם כמובן, כפי שציינתי קודם, אחרי הפסוק הזה אנחנו שוב יורדים אל התהום, כי אם מאוס מעשתנו, קצבת עלינו עד מאור. אבל לדעתי, כשמעיינים לעומקה של מגילת איכה, בעצם כן רואים פה את התקווה לעתיד, או אפשר לקרוא את מגילת איכה בתוך הקשר שיכול להוביל אותנו לתקווה, לעידוד ולאופטימיות. בשביל להבין את זה, אני קודם רוצה להראות לכם שחז"ל כמובן שמו לב לזה. אני הבאתי לכם פה במספר 3 מדרש, הוא מדרש מאוד מאוד ארוך. אני לא הבאתי את כל המדרש, תשימו לב שהרבה פעמים יש 3 נקודות, זה רק אומר שאני קצת דילגתי פה ושם. האמת היא שאנחנו לא נקרא את כל המדרש, אני רוצה קצת להמחיש את האווירה של המדרש, את הרעיון של המדרש, נקרא קצת מהמדרש. המדרש בעצם מתחיל כך, וכן אתה מוצא שכל נבואות קשות שנתנבא ירמיה על ישראל, הקדים ישעיהו ורפאן. כלומר, בעצם המדרש הזה הולך להגיד שככל שירמיהו מתאר במגילת איכה את הנפילה, כבר ישעיהו כבר חוזה את הגאולה, את היציאה מכל המצוקה ששם נמצא העם בתוך המגילה. בואו נראה כמה דוגמאות. ירמיהו אמר, בכות תבכה בלילה. שימו לב, זה לא מספר ירמיהו, זה ממגילת איכה. ירמיהו אמר, בכות תבכה בלילה, ישעיהו אמר, בכות לא תבכה. זה לא יכול להיות יותר שונה מזה. ירמיהו אמר, דרכי ציון אבלות. ישעיהו אמר, קול קורא, במדבר פנו דרך השם. כלומר, דרכי ציון כבר לא אבלות. ירמיהו אמר, היו צריה לראש. ישעיהו אמר, והלכו אלייך שכוח בני מענייך. כלומר, הם כבר לא מראש, הם כבר שוכבים מעל הרצפה. ירמיהו אמר, ויצא מבת ציון כל הדרה. ישעיהו אמר, ובא לציון גואל. לדעתי זה מאוד יפה. כלומר, זאת קריאה שמראה לנו עד כמה שחז"ל גם רואים את ההתכתבויות בין הספרים, וגם כמה חשוב לחז"ל לקחת את המגילה ולהפוך אותה. להפוך אותה. כבר כשאנחנו קוראים את המגילה, לא לשכוח שלמגילה הזאת יש פתרון, יש מנוס, יש עתיד. עכשיו, המדרש הזה מתמקד רק בספר ישעיהו. אני טוענת שהנחמה הזאת, או ההתכתבות הזאת בין מגילת איכה לבין נבואות של נחמה, היא לא רק מופיעה בספר ישעיהו, אבל אני חושבת שהרבה מאוד כן מופיע בספר ישעיהו. בעיקר מכיוון שספר ישעיהו, מפרק מם ועד הסוף, מדבר על החזרה מהגלות של בבל, שזה בעצם הפתרון של מגילת איכה. עכשיו, נשים לב למשהו שאני חושבת שהוא מאוד בסיסי כאן, וזה שכפי שאמרתי, מגילת איכה היא לא מגילה של נחמה. אין לה מנחם, רחב ממני מנחם, מה אשבך ואנחמך, אבל פרקי הנחמה בישעיהו הם פרקי נחמה, לכן אנחנו קוראים להם פרקי נחמה. למה אנחנו קוראים להם פרקי נחמה? כיצד הפרקים האלו מתחילים? נחמו, נחמו עמי, אלו הפסוקים, אלו המילים הראשונות, ובפרק סמך וב, כי איש אשר אמו תנחמנו, כן אנוכי אנחמכם, ובירושלים תנוחמו. נכון? זה פרק ס"ו, פסוק י"ג. כלומר, המסגרת של פרקי הנחמה של ישעיהו, זה מסגרת של נחמה, אלו פרקי נחמה שבעצם נותנים לנו את ההפך ממה שאין לנו, ממה שחסר במגילת איכה. אולי אנחנו נפתח את ישעיהו פרק נ"א, שגם שם אנחנו רואים התנגשות או התכתבות עם ההיעדר שישנו במגילת איכה. תסתכלו בישעיהו פרק נ"א, פסוק י"ב. כאן חז"ל מדברים הרבה מאוד על הפסוק הזה כפסוק שמביא פתרון לחוסר נחמה במגילת איכה. אנוכי, אנוכי, הוא מנחמכם. עכשיו, אני רק אזכיר שיש יש הרבה מאוד מדרשים ששמים לב לזה. יש מדרש אחד מאוד תמוע בעיניי, אני ציטטתי את המדרש הזה לפני כ-10 שנים פה בימי העיון, כשהמדרש בעצם רואה בפסוקים של מגילת איכה דבר והיפוכו. יש מדרש באיכה רבה א', מדרש כ"ו, כשהמדרש מצטט את הביטוי אין לי מנחם, וממשיך ומסביר כך: כל מקום שנאמר אין, הבלה. זאת הקריאה של המדרש. אם כתוב אין, ברור שיהיה. ואז המדרש עושה משהו מבריק, מביא כל מיני דוגמאות. ולשרי עקרה, אין לה ולד, והבלה. ולחנה, אין ילדים, והבלה. ציון היא, אין דורש אותה, והבלה. אין לי מנחם, והבלה. כתיב, אנוכי, אנוכי, הוא מנחמכם. שימו לב, כל אין הזה הוא אין בעולם האנושי. אבל הקדוש ברוך הוא בעצם ממלא את האין הזה עם היש. הדברים האלו, אני חושבת, זה חלק מהקריאה של ההתכתבות בין מגילת איכה לבין ספר ישעיהו. יש פה הרבה מאוד נחמה, אבל זה כללי מדי בשביל לשכנע. אני רוצה להראות לכם כמה דוגמאות שבעיניי משכנעות אותי לפחות, אני מקווה גם אתכם, שזה לא סתם, זה לא סתם. יש פה באמת התכתבות מודעת בין ישעיהו לבין מגילת איכה. בואו נתחיל. תסתכלו, אם אנחנו כבר בישעיהו נ"א, תסתכלו קדימה לפסוק ט"ו. זה ההמשך של י"ב. אנוכי, אנוכי, הוא מנחמכם. וההמשך בפסוק ט"ו, ואנוכי אדוני אלוהיך, רוגע הים וימו גליו, אדוני צבאות שמו. מה הדימוי המהדהד במגילת איכה בפרק ב', מה אמרנו? כי גדול כים שברך, מי ירפא לך? הנה התשובה, אנוכי השם אלוקיך, רוגע הים וימו גליו. מי יכול להתמודד עם משבר שהוא גדול כים? הקדוש ברוך הוא, שהוא בעצם רוגע הים, שהוא זה שיודע להרגיע את הים. יש עוד הרבה מאוד פסוקים שמזכירים לנו את מגילת איכה בישעיהו. תסתכלו למשל בישעיהו פרק נ"ד. תסתכלו בנ"ד, פסוק ד'. תסתכלו בנ"ד פסוק ד', וכאן אני אפילו לא מתחילה עם איכה, כי בעיניי זה פסוק שמיד יעשה את האסוציאציה. ושוב, סליחה שאני מוציאה את הפסוקים מחוץ להקשרם, ההקשר מעשיר את המצב, אבל אני קצת בזמן קצוב, אז בואו נסתכל בנ"ד ד'. אל תראי כי לא תבושי, ואל תקלמי כי לא תחפירי, כי בושת עלומייך תשכחי, וחרפת אלמנותייך לא תזכרי עוד. הנה, העיר שהייתה כאלמנה, החרפה שמלווה את העיר, זכור השם מה היה לנו, הביטה וראה את חרפתנו, זה פרק ה' פסוק א', יתומים היינו ואין אב, אמותינו כאלמנות, האלמנות והחרפה תסיר. זה בעצם הרעיון של ישעיהו. טוב, אולי נראה דוגמה שהיא קצת יותר מפותחת. תסתכלו באיכה פרק ד', עוד שנייה נחזור לספר ישעיהו, אבל בואו נראה את איכה פרק ד'. כאן יש לנו תיאור של חורבן העיר, תיאור מאוד מאוד קשה, כי הוא מאוד מפורט והוא כולל את הדימוי הנורא של ידי נשים רחמניות בישלו ילדיהם, אבל מיד אחרי התיאור הזה בעצם מסובבים בקרב העיר ורואים את מה המראה הזוועה מיד לאחר החורבן. שימו לב מה יש לנו בפסוק י"ד. נאו עברים בחוצות, נגואלו בדם, בלא יוכלו יגעו בלבושיהם. סורו תמי קראו למו, סורו סורו, אל תיגעו, כי נצו גם נאו, אמרו בגויים, לא יוסיפו לגור. עכשיו, הפסוקים האלו הם פסוקים קצת קשים, מכיוון שאנחנו מתחילים כמובן בירושלים, עברים נעים בעיר, העיר מלאה חללים, אי אפשר לגעת בהם ולא להתלכלך מהאדם, זה ממש תיאור נורא, ואז כולם קוראים להם סורו תמי, סורו תמי, אבל פתאום הקריאה הזאת היא קריאה שמתרחבת באומות, פתאום הם כבר לא בירושלים, סורו תמי קראו למו, סורו סורו אל תיגעו כי נצו גם נאו, אמרו בגויים לא יוסיפו לגור, כלומר, כל מקום שהגיעו אליו, לקחו עמם את הטומאה, לקחו יחד עמם את הלכלוך, את הזוועה, מה שנגע בהם בחורבן ירושלים, בעם ישראל, נשאר על הבגדים שלהם, על התדמית שלהם, ככל שהם מסתובבים בגלות. זה תיאור נורא, הוא תיאור ללא הרבה תקווה. כל מקום שהגיעו אליו, לא נתנו להם לשבת. עכשיו תסתכלו בישעיהו נון ב'. ישעיהו נון ב'. שימו לב מה יש לנו בישעיהו נון ב'. יש לנו את הקריאה של המבשר, בפסוק זין, מה נבוע להרים, רגלי מבשר, משמיע שלום, מבשר טוב, משמיע ישועה, נכון? זה מזכיר את תחילת ישעיהו, פרקי נחמה וישעיהו, ישעיהו פרק מם, אומר לציון, מלאך אלוהיך, וכו' וכו', זה ממש פרק נפלא. פסוק ט', פיצחו, רננו יחדיו, חורבות ירושלים, כי ניחם אדוני עמוג על ירושלים, חשף אדוני את זרועו, את זרוע קודשו לעיני כל הגויים, וראו כל אפסי ארץ את ישועת אלוהינו. סורו סורו, צאו משם, תמי, אל תיגעו, צאו מתוכה, היברו נושאי כלי אדוני. אתם שומעים? מדברים אל עם ישראל בגלות. סורו, אל תיגעו שם, הגלות מלאה טומאה, ואתם צריכים להיטהר. קח איתכם את כלי המקדש, וחזרו אל מקום טמא. אל תישארו במקום של טומאה. זה בדיוק ההפך, נכון? זה הפתרון, הפתרון של הטומאה שנשארת איתנו לאחר החורבן, מופיע כאן בישעיהו פרק נ"ב, יש כל כך הרבה מקרים כאלו, אין לי מספיק זמן לעשות את כולם, אולי אני אראה לכם עוד דבר אחד, ועם זה אנחנו נסתפק. תסתכלו באיכה פרק ב', איכה פרק ב', הוא גם פרק מאוד מאוד קשה. פרקים ב' וד' הם הפרקים הקשים ביותר שישנם במגילה, מלאים דימויים קשים ותיאורים בעיקר של הילדים העוטפים מרעב כחללים ברחובות העיר, האומרים לאמותם, איי דגן ויין, נכון, בהתעטפם כחלל. יש את המראה של הילדים ברחובות העיר, בירושלים נמצאת במשבר עמוק. שימו לב שהיא מפסיקה לדבר והיא מפסיקה לבכות. ולכן בפסוק י"ח המשורר פונה אל ירושלים ואומר לירושלים כך, צעק ליבם אל אדוני חומת בת ציון, הוריד יחנך על דמעה יומם ולילה, אל תתני פוגת לך, אל תדום בת עינך. קומי, רומי ולילה לראש השמורות, שפחי חמיים ליבך נוכח פני אדוני, שאי אליו כפייך על נפש עולליך, העטופים ברעב בראש כל חוצות. יש כאן קריאה, חומת בת ציון, תבכי יומם ולילה, אל תפסיקי לבכות, ישנם ילדים מתים ברחובות העיר, ירושלים, במקום שכולם מסתכלים עליה, מרחמים עליה, או לועגים לה. זה גם חלק מהפרק הזה בפסוק תדבב. הזאת העיר שיומרו כלילת יופי, מסוס לכל הארץ? ראו מה שקורה עכשיו בירושלים. כולם מסתובבים ואומרים, אך זה היום שכיוונו הוא, זה פסוק תזיין בפרק ב', מצאנו, ראינו, שימו לב מה קורה בעיר הזאת, למשל ולשיננה, בתוך העמים, בקרב העמים, כולם שרואים אותה, לועגים לה, ועכשיו תסתכלו בישעיהו, פרק סמך ב'. תסתכלו בפסוק ג', פרק סמך ב', פסוק ג', שוב יש פה הקשר יותר רחב, לא יאמר לך עוד עזובה, ולארצך לא יאמר עוד שממה, כי לך יקרא חפציבה, ולארצך ביעולה, כי חפץ אדוני בך, וארצך תיבעל, כי יבעל בחור בתולה, יבעלוך בנייך, ומסוס חתן על קלה, יסיס עלייך אלוהיך. על חומותייך ירושלים הפקדתי שומרים כל היום וכל הלילה, תמיד לא יחשו המזכירים את אדוני על דום, על דומי לכם, ואל תתנו דומי לו עד יכונן ועד ישים את ירושלים תהילה בארץ. אם בפרק ב' ואיכה צריך להתחנן מחומת בת ציון, להמשיך לבכות יומם ולילה, כי ירושלים היא כמשל וכשיננה בקרב העמים, שימו לב שבישעיהו על חומותייך ירושלים, יש תהילה לירושלים ששרים אותה יומם ולילה ללא הפסק. עצם הקבלה במילים משווה בין שני התיאורים האלו, ובעצם אומרים לנו שיש עתיד, שיש אופטימיות, שהסיפור של מגילת איכה היא לא סוף הסיפור, ושתהיה, תתבצע הנבואות הנחמה המאוד מאוד שמחות ומאוד עדות של ישעיהו בין היתר. אגיד עוד דבר אחד בעניין הזה, ואז אני רוצה לדבר קצת על על המסר המנחם בהווה. דיברנו על המסר מעבר, דיברנו על המסר מעתיד, אני רוצה קצת להקדיש כמה דקות למסר של ההווה, אבל לפני זה אני רוצה לחזור אל רבי עקיבא. מכיוון שרבי עקיבא כבר אמרנו, הוא מוצא את, את, את הנחמה. אפילו בתוך החורבן, בתוך החורבן שלו, הוא מוצא את הנחמה, ואני כבר אמרתי, הוא מצא את הנחמה בעבר, נכון? בזה שהוא יודע שהנבואות של פורענות מתממשות. אבל שימו לב, איזה נבואת נחמה הוא מצטט ממנה בשביל למצוא עידוד. הנבואה של זכריה, הנבואה שהרב עמיטל היה מצטט אותה שנה בשנה, פעם אחר פעם, הנבואה של רחובות העיר שימלאו ילדים וילדות משחקים ברחובותיה. אין היפוך יותר גדול מאשר הדימוי הזה לאור מה שהזכרנו באיכה פרק ב', כשהילדים מתעטפים מרעב ברחובות ירושלים. זכריה כבר מסתכל בפסוקים האלו, והוא אומר, אבל הפסוקים האלו הם לא הסוף, הם לא סוף הדרך, יש לנו עוד את הנבואה של זכריה, שאנחנו יודעים שתתממש ותהפוך את המסר ואת המצב של ספר איכה. טוב, ועכשיו אני רוצה קצת לדבר על איכה עצמה. כי עד כה בעצם דיברתי על הניסיון שלי לחטט בתוך המגילה, ולמצוא את המסרים, את הפניה לעבר, את הפניה לעתיד, אבל אני חושבת שכל אחד מאיתנו יכול להסכים שהמסר האמיתי של איכה, זה הסיפור לכאורה של איכה, זה סיפור של ההווה. ואני חושבת שחלק מהסיפור של ההווה זה גם סיפור של כיצד למצוא נחמה, לא רק בזה שאני מסתכל אחורה, ולא רק בזה שאני מסתכל קדימה, אבל למצוא גם את היכולת להמשיך לחיות בהווה. ההווה הוא שקוע כאן בכאב, בפחד, במצב של חסר אונים, אבל יש פה משהו שהוא קצת מפתיע. והדבר הזה שהוא מפתיע, אני חושבת שרואים את זה בעיקר במבנה של מגילת איכה. המבנה הזה, אני דיברתי על זה לפני כמה שנים, פה, ממש פה באוהל, דיברתי על המבנה של מגילת איכה, כשאני טענתי שהמגילה הזאת היא בנויה במבנה חייסתי. מבנה חייסתי, אני מניחה שרובכם שמעו את הכינוי הזה פעם או פעמיים, אולי אפילו היום, פעם או פעמיים, נכון, מבנה חייסתי, א', ב', ג', ג', ב', א', נכון? עכשיו, במגילה שלנו יש חמישה פרקים, ולכן זה מבנה קונצנטרי, הכל מסתובב סביב הציר המרכזי, א' מול ה', שאלו בעצם פרקים שבאים לבטא את הבדידות ואת הכאב אחרי החורבן, ב' וד', שהם בעצם מבטאים את הכעס, את המצוקה, את התסכול, את החוסר הבנה מול השם. מה שלא דיברתי עליו באותו שיעור, זה בעצם הציר המרכזי. הכל מסתובב סביב פרק ג'. פרק ג' זה פרק מאוד שונה. כל מי שמדפדף במגילת איכה מיד רואה, זה פרק מרכזי, ממש. הוא נמצא שם באמצע, יש לו מבנה אלפבטי פי שלוש, יש לו סמך וו פסוקים ולא כבד פסוקים, הוא לא מתחיל עם המילה איכה, אלא עם המילה אני, הוא מתמקד בסבל של הגבר. ואני, כפי שעשיתי פה ממש בסוף הדפי מקורות שלכם, אני נוטה לחלק את הפרק הזה לשלושה חלקים, כשהחלק הראשון של הפרק מתאר את הגבר הסובל, והחלק השלישי של הפרק גם מתאר את הגבר הסובל, אבל מה שיש לנו באמצע זה הרהוריו של הגבר הסובל. עכשיו שימו לב, מדובר על האמצע של האמצע, נכון? עכשיו פרק ג' זה הפרק האמצעי, וההירורים של הגבר, זה בעצם האמצע של הפרק האמצעי, כלומר, זה לב ליבו של המגילה. ההירורים של הגבר עומדים פה בפנימיות של המגילה, ולא בכדי. אני חושבת שהדברים פה הם קצת מתומצתים באותו פרק, הרי זה פרק, הוא ארוך יחסית לפרקים האחרים, אבל הוא פרק קצר. מה שאני רוצה להראות לכם זה שמה שקורה בפרק, זה תיאור מאוד מאוד קשה של סבל. סבל שבעצם הגבר מתאר את עצמו בודד ועלוב ומוקף מכל הצדדים מהאויב שלו, שזה השם, הוא נמצא בחושך, הוא בגדר, גדר בעדי ולא אצא, אפילו התפילה לא מועילה לו, גם כי אזעק ואשבע סתם תפילתי. והמצב הזה בעצם לוקח את הגבר למקום מאוד עגום. כתוב בפסוק י"ז, ותזנח משלום נפשי, נשיתי טובה, ואומר, אבד נצחי, ותאכלתי מהשם. הוא במצב אבוד, הוא באמת איבד את כל התקווה שלו, ומה שקצת מפתיע, ושוב אני לא אכנס כרגע ללמה זה קורה, כי זה קצת קשה לדעת למה זה קורה, אבל בדיוק באותו רגע מתחיל פה מהפך. מהפך שהוא לא צפוי, והוא מהפך מדהים. הגבר בתוך המצב הכי שפל שאפשר למצוא, את האדם פשוט שוכב על הרצפה, אבוד תקווה, אבוד עיצות, חסר טוב, חסר שלום, ופתאום הוא מתחיל להרהר על השם. ומה הוא אומר? בפסוק כף, שימו לב, כף א', סליחה, חסדי אדוני, כי לא תמנו, כי לא חלו רחמיו, חדשים לבקרים, רבה אמונתך. תסתכלו בהמשך קצת, בפסוק למד א', כי לא יזנח לעולם אדוני, כי אם הוגה וריחם כרוב חסדיו. פתאום הוא מתחיל לחשוב על השם. ולאיזה מסקנה הוא מגיע? רחמים, חסד, הקדוש ברוך הוא טוב, הוא מתחיל לאגור תקווה. מה הוא אמר בפסוק י"ח? הוא אמר, אבד נצחי ותאכלתי מהשם. מה קורה בפסוק כף? זאת אשיב אל ליבי, על כן אוכיל. בפסוק כף דלת, על כן אוכיל לא. בפסוק כבב, טוב ויחיל ודומם לתשועת השם. כלומר, שימו לב, קרה פה מהפך. הוא פתאום מתחיל להרהר על השם, הוא מוצא חסד, הוא מוצא רחמים, הוא אוגר תקווה, דבר מאוד מאוד תמוע קורה פה באמצע. שימו לב למילה שחוזרת על עצמה שלוש פעמים ברצף, והיא המילה טוב. כל תת, פה, כל פסוק שהוא פסוק תת, נכון? הוא מתחיל עם טוב. התופעה הזאת לא מופיעה בשער הפרק. הפרק, כשהוא מביא את הפסוק, את היהודים, כל פעם זאת מילה אחרת. אבל פה, באמצע, הפרק שלנו, טוב, טוב, טוב. זה מאדם שבפסוק י"ז אמר, נשיתי טובה, אין טוב. פתאום הוא מוצא טוב. מה הוא מוצא שהוא טוב? טוב לגבר, כי יישא עול בנעוריו. טוב, ישב בדד וידום, כי נטל עליו. הבדידות פה, נכון? איכה ישבה בדד. העיר הבת ים, המילה הזאת מופיעה רק פעמיים במגילה, אחד בהתחלה ואחד באמצע. שימו לב שאפילו אם אין פה התפתחות מספיקה שיכולה להסביר לנו איך זה קרה ומדוע זה קרה, אני חושבת שיש פה מסר מדהים. המסר הוא שאם אתה מסתכל על המגילה כבבואה של כל אדם מישראל, או כבבואה של העם, אתה רואה שהעם מוקף אבל ומוקף כאב ומוקף תסכול ובלבול. אבל מה שהוא מוצא באמצע, מה שהוא מוצא כשהוא קולף את כל הקליפות האלו, הוא מוצא אמונה. הוא מוצא אמונה בהשם, הוא מוצא משאבים מאוד עמוקים של כל אדם לחפש ולמצוא משמעות בחייו. לדעתי, מה שעומד פה במרכז של המגילה, זה לא בדיוק בא ללמד אותנו כיצד להגיע לשם, אבל ללמד אותנו שהדבר הזה נמצא, הוא תמון בכל אדם. הוא אולי הסוד של ההישרדות של כל אדם בחיים לא פשוטים, ובוודאי הסוד של ההישרדות של עם ישראל בהיסטוריה לא פשוטה בכלל. ואני חושבת שזה בעצם המסר העמוק. כאן אני רואה באמצע מגילת איכה לא רק את האמונה בהשם, אבל אולי יותר חשוב, אמונה בבני אדם. אמונה ביכולתו של האדם למצוא את המשאבים. אני לא רוצה לסיים עם זה. עוד שנייה, אני רוצה לחזור. יש לי עוד, נכון, שתי דקות, שלוש דקות, נכון? כן? יופי. אז זה מספיק לי. אני רוצה לחזור אל הרעיון הקודם שאמרתי, וזה שבעצם כשאנחנו מעיינים בלשון המיוחד של מגילת איכה ומשווים את זה למקומות אחרים, אפשר בעצם למצוא נחמה ולמצוא הרבה מאוד תובנות יפות. וכאן אני רוצה בעצם להוביל אתכם עד סוף המגילה שלנו. בסוף המגילה שלנו יש שוב את ההרהורים התיאולוגיים של הגבר. זה קורה רק פעמיים במגילת איכה. אחד בדיוק באמצע ואחד לקראת הסוף. אבל באופן מאוד מתומצת, תסתכלו בפרק ה' פסוק י"ט. אתה אדוני לעולם תשב, כי שכה לדור ודור. למה לנצח תשכחנו, תעזבנו לאורך ימים. זה קצת תמוה. הרי פתאום אנחנו מגיעים לאיזושהי אמירה, הקדוש ברוך הוא נצחי, ולמה שהוא ישכח אותנו נצח, בטח הוא יזכור אותנו, ואז הוא משאיר אותנו קצת במבוכה של כי מאוס מעשנו, קצבת עלינו עד מאוד. אני חושבת שיש פה סוד כאן מאוד מאוד חשוב, שהוא גם רלוונטי לדעתי לימינו אנו, שאנחנו כל כך ברי מזל ומודים להשם על השלב של החיים שבו אנחנו חיים בו, על השלב של ההיסטוריה אפשר להגיד. הפסוק הזה, פסוק י"ט, מופיע בעוד מקום בתנ"ך, וזה בתהילים פרק קב, שזה בעיניי פרק שמספר את ההיסטוריה של עם ישראל, אבל קב, אבל בעיקר את ההיסטוריה של ימינו אנו. עכשיו, אם מסתכלים בתחילת הפרק, אז רואים מצב מאוד עגום, מאוד קשה. תסתכלו בפסוק ב', אדוני שמעה תפילתי ושבתי אליך תבוא. אני בפרק קב בתהילים, אל תסתר פניך ממני ביום צר לי, עטה עלי אוזניך ביום אקרא, מהר ענני כי חלו ועשן ימי, ועצמותיי כמוקד ניחרו. הוא כך עשב ויבש ליבי, כי שכחתי מאכול לחמי, מכל אנחתי דבקה עצמי לבשרי, וכולי וכולי. תסתכלו פסוק ט', כל היום חירפוני אויביי, מהוללי בי נשפעו. תסתכלו בי"א, אני רק מדלגת מחוסר זמן, פסוק י"א, מפני זעמך וקצפך, כי נשאתני ותשליחני, ימי כצל נטוי, ואני כעשב יבש. ואתה אדוני לעולם תשב, וזכרך לדור ודור. מה קורה כאן? מהפך. אחרי שאנחנו אומרים את המילים האלו, כל הסיפור מתהפך. אתה תקום, תרחם ציון, כי עת לחננה, כי בא מועד, כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו, ויראו גויים את שם אדוני וכל מלכי הארץ ואת כבודיך, כי בנה אדוני ציון נראה בכבודו וכולי וכולי. זה הסיפור של המאה הקודמת. זה הסיפור של חלו ועשן ימיי. זה סיפור של מצב עגום שתוך פסוק אחד משתנה. משתנה למצב של שמע השם אנקת אסיר, בנה השם את ציון, הקבץ השם עמים יחדיו, והכל ברגע אחד. אני חושבת שכשאיכה מסתיימת, אני משאירה אותנו עם הפסוק הזה, הפסוק הזה שבעצם חוזה את השלב הבא. ומי ייתן שבתשעה באב הזה אנחנו נסיים את מגילת איכה עם המילים האלו, ונמשיך לספר שם השם מציון ותילתו בירושלים, כפי שכתוב בפרק קופ"ב. תודה רבה.